אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
הייתה אפיזודה בחיים שלי שהייתי נערה, תמימה צעירה שעברה קשיים למיניהם וטראומות, והייתה אפיזודה של איבוד שליטה, זאת אומרת, זה משהו שמוכר לי מאוד מעצמי, אני לא מדברת רק מהתיאוריות ומכל החקר מחקר שלמדתי.
סופיה שוויץ'ה היא דוקטורנטית לקרימינולוגיה, פסיכותרפיסטית, מאמנת ומטפלת בשיטת 12 הצעדים, מומחית בתחום ההתמכרויות וחוקרת הפרעות קשב וריכוז. היום בסקס אפיל, סופיה תספר לכם איך לזהות מכורים ומכורות למין ולפורנו ומה אפשר לעשות בנידון. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור ואיתי באולפן סופיה שוויץ'ה, דוקטורנטית לקרימינולוגיה, פסיכותרפיסטית, מאמנת ומטפלת בשיטת 12 הצעדים, מומחית בתחום ההתמכרויות וחוקרת הפרעת קשב וריכוז בדגש על זוגיות. היי, סופיה, מה שלומך?
אהלן, בסדר, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה שבאת.
תודה לך שהזמנת.
אני אשמח קודם כל אם תספרי למאזינות ולמאזינים קצת על עצמך, על פועלך המקצועי ועל הקשר שלך לעולם הזה של התמכרויות.
בסדר גמור. אז נכון להיום אני דוקטורנטית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ואני עובדת בקליניקה פרטית שלי כבר מ-2013, אם אני לא טועה, מאז שסיימתי תואר שני גם בייעוץ ארגוני, גם בבר אילן, זאת אומרת, אני ככה, יש לי הרבה כובעים, אז נכון להיום באמת אני ככה, זה מחולק לדוקטורט שלי ולקליניקה. ושבקליניקה שלי אני מטפלת במגוון רחב של התמכרויות, ביניהם התמכרות למין, לרוב התמכרות לפורנו. והתנהגויות מיניות אחרות שלא קשורות באמת לפתולוגיה, למשהו יותר כבר שקשור לסטייה מינית ועבריינות מין וכולי, אני לא נוגעת בנישות האלה. אז זה ככה בכובע המקצועי, והתשוקה האישית שלי ככה לתחום זה, היא באה בעצם מזה שהייתה אפיזודה בחיים שלי שהייתי נערה, תמימה צעירה שעברה קשיים למיניהם וטראומות שונות, והעלייה לארץ הייתה מאוד מאוד טראומטית בגיל מאוד צעיר יחסית, בגיל 17, כן. והייתה אפיזודה של איבוד שליטה, זאת אומרת, זה משהו שמוכר לי מאוד מעצמי, אני לא מדברת רק מהתיאוריות ומכל החקר מחקר שלמדתי, וכבר צברתי בקליניקה עם אנשים אחרים, אלא גם ממקום שלי, זאת אומרת, אני יודעת בצורה מאוד מדויקת במה מדובר, בחוויה.
כי חווית את זה על בשרך בעצם.
בדיוק, בדיוק.
אז במשך כמה שנים היית מכורה?
אני, שוב פעם, אני לא רוצה להשתמש בהגדרות האלה, אבל אפיזודת התמכרותית, בערך מגיל 15 עד 22, ככה בערך.
זה פרק זמן לא מבוטל.
כן, כן, זה פרק זמן ארוך, ועם הרבה חוויות שנכוו תוך כדי האפיזודה הזאת, ולכן שוב פעם אני אדגיש את זה ש... יתרון בעיניי שלי בהבנה ובסיוע לאנשים שבאים לקליניקה שלי, ושאני גם חוקרת את האוכלוסיות האלה, הוא בזה שאני יודעת מבפנים, מתוך הדבר, מתוך החוויה, במה מדובר.
מה עזר לך באופן אישי להצליח לצאת מהאפיזודה ההתמכרותית הזאת?
הרבה מאוד דברים, זה עזרה מבחוץ, וזה אנשים טובים באמצע הדרך, שהאירו את דרכי, שעזרו לי להסתגל, וש... הכירו לי משאבים שקודם כל ראו אותי וראו את המצוקה שלי באור מציאותי.
כל כך חשוב.
כן, נרמילו את זה, זאת אומרת שאני לא לבד מתמודדת עם הקשיים האלה, ובעצם...
זה היה חברים או אנשי מקצוע שראו אותך?
זה היה גם וגם, אבל זה יותר מדובר באמת באנשים מתוך קבוצות לעזרה עצמית, שיש לנו הרבה מאוד קבוצות כאלה ברחבי הארץ וברחבי העולם.
את מדברת על קבוצות תמיכה?
על קבוצות תמיכה, כן, זה נקרא קבוצות לעזרה עצמית, שבעצם זה קבוצות של פירס, כן, של עמיתים, עזרת העמיתים ולא אנשי מקצוע. וזה היה המשאב העיקרי בעצם שהוא העיר את דרכי בלפני שני עשורים, נכון להיום, פחות או יותר. וככה אני בעצם יצאתי לדרך חיים, זה היה הטורנינג פוינט, כן, הנקודת המפנה שלי אישית. ושכמובן גם היום בעבודה שלי אני מאוד מדגישה את המשאבים האלה, ואני מנסה ככה להרחיב עליהם ולשאת את הידע הזה בעולם.
וגם את ההזדהות האישית הזאת של אני לא אדם חיצוני שאומר לך מה לעשות או לא כן, לעשות, אלא מישהו שגם חווה את זה בעצמו.
בהחלט, איפה שזה נדרש, איפה שאני רואה שזה עלול לעזור ולא נהפך, כן, זה באמת תלוי מקרה, אבל אני כמובן אשתמש בזה איפה שזה מותם. אני אאפשר לבן אדם להזדהות איתי. אני כמתבקוב המטפלת פחות אמורה להתערבב רגשית יותר מדי, אז אני, כן, אז אני עושה את זה באופן כזה שבן אדם יכול להזדהות איתי ועוד הרבה דברים אחרים שקורים בקשר.
ואת מעודדת מטופלים באמת ללכת לקבוצות תמיכה, כמו מה שעזר לך
בהחלט,
בזמנו?
בהחלט, בהחלט. שוב פעם, בדרך שמותמת לאותו בן אדם, אני מאוד מאמינה בזה, אני רואה יעילות של זה לטווח ארוך, לטווח קצר. כן, בהחלט.
בואי רק נתחיל מההגדרה. מהי בכלל כן. התמכרות למין? מה אומרים ספרי המקצוע? כן. למשל, ה-DSM, הספר של הפסיכיאטרים, כן. איך הוא מגדיר את זה?
DSM לא מגדיר, זה לא נכנס, כי בעצם גם המונח הזה של התנהגות מינית קומפולסיבית, היא בעצם הופיעה, ככה התפתחה חמש שנים אחרי שיצא הספר האחרון, שהוא יצא ב-2013, של DSM-5.
אז הוא בכלל לא כולל התייחסות לזה.
אז הוא לא כולל התייחסות לזה. יש שם פה ושם אותו כסימפטום להפרעות אחרות יותר, איפה שהוא כן נכנס, זה בספר ISD-11, זה בעצם ספר של ארגון הבריאות העולמי, בעצם, שיש שם קלסיפיקציה של כל ההפרעות אורגניות, התפתחותיות, כאלה ואחרות, פיזיולוגיות, מנטליות ו. אז יש שם הפרעות שהן מוגדרות כאימפולס control disorders, שזה בעצם הפרעות שליטה בדחף.
אז מה זה אומר בעצם?
זה אומר שההפרעה הזאת של התנהגות מינית קומפולסיבית, היא נמצאת, הדבר הראשון שאנחנו רואים בה זה איבוד שליטה.
אז דבר ראשון, אדם אחור אומר. הוא אדם שאיבד שליטה על החיים שלו בעצם. נכון. זאת הכוונה.
בדיוק, כן. זה המאפיין בעצם הראשון, שגם בתוכנית של 12 הצעדים, שהיא נמצאת בעצם בבסיסם של כל, כמעט כל הקבוצות האלה לעזרה עצמית, אומרים שעודנו שאנו חסרי עונים מול, וחיינו הפכו לבלתי נתונים לניהול. לא משנה מה, מול מה זה, מול סמים, מול אלכוהול, מול פורנו.
קודם להודות שאתה חסר עונים מול הבעיה שלך, וזאת הכבדה?
שאתה לא יכול לנהל את הדבר הזה, אלא הדבר הזה מנהל אותך. אתה מחליט 10,000 פעם שממחר אתה, היום בערב אני לא ידליק את המחשב, את הטאבלט שלי, ואני לא אכנס לפורנהאב, כן, או אתר כזה או אחר, שצופים תכנים מיניים, והם עושים את זה שוב.
כן,
ושוב,
כן. אז בעצם ההגדרה של התמכרות למין היא זהה לכל התמכרות? זאת אומרת, התמכרות לפורנו, התמכרות לאימורים, התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, אין וח, כל ההתמכרויות?
כן, שאנחנו רואים קודם כל איבוד שליטה, אנחנו רואים פגיעה בתפקודים של בן אדם, אנחנו רואים פגיעה ביחסים, בתחומים שונים של חיי האדם, ירידה באיכות חייו שלו, פגיעה פיזית לעתים, פגיעה במערכות יחסים, פגיעה בתעסוקה וכו' וכו'. וכמובן גם טולרנס, כן, הסבילות, בן אדם מעלה את כמויות של הצפייה, למשל בפורנו, או התנהגות אחרת.
אם פעם הוא היה צופה פעם בשבוע, אז היום זה כל יום, לפעמים
עולה,
כמה פעמים
זה
ביום.
עולה. כן, יש הדרדרות כזאת כל הזמן. זה לא עומד באותו רב, זה כל הזמן יש הקצנה.
בעצם שאומרות התמכרות למין, זה, אז מדברות גם על הליכה לזנות, גם על בגידות, גם על סטוצים לא נשלטים, גם על פורנו, גם על עוננות. כל הדברים האלה הם בעצם כמו תתי נושאים שנכנסים בתוך העץ הגדול הזה של התמכרות למין בעצם.
בהחלט. אני יכולה להגיד לך מהמחקר, בעצם שמחקר הוא ניסה בעצם, הוא נערך בקרב אנשים מחפשי טיפול בתחום זה, זאת אומרת, זו אוכלוסייה שהיא ניגשה בעצמה. זה לא שהיינו צריכים לאתר את האוכלוסייה. האוכלוסייה הזאת קשה להשגה, כן? כפי שאת מבינה. ובעצם מדובר בזה שהתמכרות הכי פופולרית זה התמכרות לפורנו. אחר כך זה אוננות, כן? זה 81%, אם אני לא טועה, זה פורנו. 70% זה אוננות קומפולסיבית. ולאחר מכן...
אבל זה הולך ביחד בעצם. גם צפייה וגם אוננות.
כן, אבל אוננות יכולה להיות בלי צפייה.
נכון, אני לא חייבת.
לכן זה... כן, אז לכן יש את ההבדלה הזאת, והאחוז האחרון, 45%, אם אני לא טועה, זה כבר מין מזדמן. זה הסטוצים, כן, כמו שאת הגדרת, הסטוצים, האזנות, והרומנים, שוב פעם, זה בא בכל מיני סמלות.
מתי המחקר הזה? מי ערך אותו?
כן, זה מחקר מתוך 2018, זה חוקרים בינלאומיים, זה לא חוקרים ישראלים.
מתוך כמה אנשים שהם בחנו, את יודעת?
אם אני לא טועה, זה באמת הייתה אוכלוסייה של קרוב ל-2,000 איש.
אה, זה
שמחפשי, הרבה. כן, כן, זה מתגם די גדול, אנשים שמחפשים טיפול. בעצם באוכלוסייה הכללית מדובר ב-3-6%, ואם אני לא טועה, ראיתי את זה ככה, זה אין ממש מחקר, זאת אומרת, המדגמים הם לא נגישים. יש מחקרים שנעשים ומגויסת אוכלוסייה גם של מכורים למין, כמו שבמחקר אחד של חבר'ה שלנו, של נועם זילברמן ועוד חוקרים מאוניברסיטת בר אילן, שהם בעצם בדקו פרופיל אישיותי, הם ישבו בין פרופיל אישיותי של מכורים שונים, להימורים, למין, לאלכוהול ולסמים וקבוצת ביקורת.
ומה כן. הם גילו?
הם גילו כמה דברים מעניינים. קודם כל, המדגמים היו שם לא יותר מ-60 איש בכל קבוצה, שזה כבר אומר לנו. זה באמת מאוד קשה להגיע לאוכלוסייה הזאת. שוב פעם, אם זה לא אוכלוסיית מחפשי טיפול. האוכלוסיות האלה גם גויסו מתוך קבוצות לעזרה עצמית. זאת אומרת, זה גם אנשים שהם כבר אנשים שהם נכנסו לדרך
שונה. אז זה אומר שיש עוד אחוזים רבים שהם בכלל לא מדווחים, כי לאף אחד אין מידע.
בהחלט, בהחלט. אז הם גילו פה כל מיני הבדלים ודמיון בין הממדי אישיות, למשל, אימפולסיביות, שהיא כמובן נמצאה גבוהה ביחס לקבוצת ביקורת בקרב כל הקבוצות, ולא נמצאו הבדלים גדולים בין הקבוצות.
בקרב כל המכורים נמצא את האימפולסיביות.
אימפולסיביות גבוהה, כן. ניורוטיות גבוהה גם, כן. שזה רגישות יתר הזאת שאנחנו שומעים פעם אחר פעם אחר פעם בקרב כל המכורים, שהם מתארים את החוויה הזאת שהם מתהלכים בלי אור.
מה זה אומר?
זה רגישות יתר שכל דבר חודר לתוך בן אדם, ברמה הרגשית.
שאין להם יכולת להרגיש מאוזנים, כל דבר מפריע להם.
לבסט את עצמם בדרכים בריאות, ולכן גם ההתמכרות פה היא באה לידי ביטוי כטיפול עצמי. כי משהו שמאפשר לברוח מהתחושות הקשות, אין יכולת לבן אדם להתמודד עם הצפות רגשיות, עם דברים שקורים מבחוץ. כבר לא נדבר על זה שמדובר באנשים שלרוב, כשמדובר בהתמכרות למין ספציפית, לא רק, אבל אני כרגע מדברת עליהם, מדובר באחוז מאוד גבוה, יותר מ-90% של אנשים האלה שהם עברו פגיעה מינית כזאת או אחרת בילדות.
וואלה. גם אנשים שבחורים לאוננות ובפורנו, יש סיכוי מאוד גדול שהם
עברו פגיעה מינית. שהם חוו פגיעה מינית ושיכול להיות שיש להם גם הפרעה פוסט-טראומטית. כתוצאה מזה, זאת אומרת, משהו שם לא מטופל, לא מטווח, יש ניתוק, יש רצון לברוח ולהכחיד את התחושות הקשות האלה.
מעניין.
יש הרבה אשמה, יש הרבה בושה, שזה משהו שגם נמצא בקרב אנשים עם התמכרות למין במיוחד, העניין של בושה ואשמה, כי הם עושים כל הזמן דברים שפוגעים להם. כשמדובר במין, בהתמכרות למין, מדובר באמת במערכת יחסים הכי קרובה, מערכת יחסים אינטימית, עם אנשים קרובים, עם בני בנות זוג, ולכן כמובן יש פה הרבה מאוד אשמה על זה שבן אדם פעם אחר פעם אחר פעם פוגע בליבה של הקשר האינטימי שלו עם האנשים קרובים לו.
יש הבדלים מגדריים בין גברים לנשים שמכורים למין?
אז כן, כמובן, קודם כל מדובר בקרב אוכלוסייה הכללית, שזה בעצם מדובר ב-80-20. היחס המגדרי,
80 לגברים.
זה יהיו גברים לרוב אירופאים לבנים. אני גם כאן עכשיו אומרת לך נתונים מאותו מחקר שהוא מ-2018, שבדק את החבר'ה שמחפשי עזרה, אבל בכלל מהרבה מחקרים, כן, זה המידע שניסף, שאנשים שאנחנו נראה אותם, זה פרופיל של איש לבן אירופאי, בגילאי, כן, בין 20 ל-30 ככה, בחייו, וזה 80% ביחס לנשים, שזה 20%. אז פה בעצם אנחנו רואים שאנחנו נסתכל על המדגמים, בטבלה הזאת, אני אגיד לך, ומדובר במגדר, אז אנחנו נראה התפלגות מאוד מעניינת, קבוצת מין, למשל, 57 גברים לעומת 4 נשים.
אה, 4 נשים בסך הכל.
הימורים, 44 גברים, 2 נשים.
וואו.
אלכוהול 30 ו-20, שפה אנחנו נראה הכי שב כמעט, כן, קרוב.
ההבדלים הכי קרובים.
בדיוק, וסמים זה 45 ו-13, שזה גם יותר קרוב כבר למציאות, את יודעת.
יש איזשהו הסבר פסיכולוגי, למה גברים נוטים להתמכר יותר? או הסבר סוציולוגי אולי?
סוציולוגי זה, כמובן, יש הרבה יותר לגיטימציה חברתית לתפקידים המגדרים והמינים של גברים שהם טורפים, והם יכולים להיות גם ההיפרסקסואליטי, זה בכלל איזשהו מאפיין שהוא משוייך יותר לגברים מאשר לנשים.
כן.
למרות שכן, העולם העכשווי הוא באמת די מתשטש את הגבולות האלה, ואנחנו רואים יותר ויותר נשים שמאפשרות לעצמם להגיד את זה בכל רם. יש נשים שמתמכרות, יש, הן פשוט פחות מאפשרות לעצמם גם לפתוח את זה. זה פחות מנורמל על ידי החברה.
הבושה היא עוד יותר גדולה.
ברור, ברור, ברור. האישה משויכים עליה באמת, הסטיגמות האלה ותוויות האלה הרבה יותר מאשמות ומאנישות וקשות מאשר לגבר בהקשר לזה, ולכן גם זה לא רק, זה לא הסבר היחידי כמובן, כן? לאישה יש הרבה תפקידי בית, זה עדיין, כן? למרות ששוב פעם, הגבולות
למרות
הם...
למרות שיצאנו לשוק העבודה,
לגמרי, לגמרי.
והפמיניזם עדיין...
נכון. עם זאת, עדיין יש את הנטייה הזאת, אז...
מעניין. יש אנשים שיותר מועדים לפורנות להתמכר למין מאנשים אחרים? אולי מישהו שלא יודעת, נולד לסביבה מסוימת? תגיד, מישהו אומרים על בחורים לסמים לפעמים שאם נולדת בקרבה משפחתית, אז יכול להיות שזה יותר קרוב אליך או בסביבה שלך?
כמו כל התמכרות אחרת, זה גם במחקר זה של החבר'ה הישראלים שלנו, הם בעצם מדברים על זה שהם מצאו דמיון בפרופיל אישיותי בין התמכרות למין לבין התמכרות לסמים, בעצם בתכונת המצפוניות שהיא הייתה נמוכה בשתי הקבוצות.
מעניין.
מצפוניות נמוכה, זאת אומרת שהם יותר נוטים להפר את הנורמות ואת החוקים, וגם כן עוד נתון מעניין, שגם הקבוצה הזאת, אם אנחנו נסתכל על דת, אז יש לנו פה חלוקה מעניינת בקבוצה הזאת של ההתמכרות למין, שמדובר פה ברוב הגברים דתיים, ממגזר דתי.
וואו.
53 דתיים, 6 חילונים ו2 מסורתיים. אוקיי? מתוך 61.
וואו.
ולכן גם בחברה הדתית, זאת אומרת, המצפוניות נמוכה יכולה להיות מוסברת על ידי זה שבחברה הדתית התאיגו את הבן אדם שעם... דחף מיני יותר מוגבר, התאיגו אותו באופן יותר שלילי, בצורה הרבה יותר חזקה ומוצנת.
ברור, העונש הוא יקבל הוא מיידי.
בדיוק, בדיוק.
ההוקעה מהחברה וכאלה.
כן, אז לכן המצפוניות, זאת אומרת, זה יהיו אנשים שהם אף על פי זה, הם עדיין הלכו עם הדחף הזה.
וזאת נטייה מה, גנטית, ביולוגית?
כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו לא יכולים להסביר את זה על ידי כיוון אחד. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בצורה מערכתית, הוליסטית כזאת, ביו-פסיכו-סוציו-רוחנית. זאת אומרת, זה גם מרכיב גנטי. כן, יש הרבה יותר, המחקר מראה על כך שאנשים שיש להם התמכרות במשפחה, יש הרבה יותר סיכוי שהם יפתחו התמכרות, לא בהכרח יודעים איזה התמכרות זאת תהיה. כן. זאת אומרת, זה יכול להיות התמכרות מכל מיני סוג, שפה כבר אלמנטים התרבותיים, הסביבתיים, הנגישות של הדבר הזה, כן ישחקו תפקיד.
מעניין.
גם אולי כן קשור לסוג של טראומה שבן אדם חווה. ואיפה הוא קיבל, מה הוא קיבל כי מוצצי הזה שירגיע אותו. כשמדובר בטיפול עצמי, לא, אני מדברת מטאפוריה. המוצצי הזה שירגיע כי אובייקט כזה מרגיע, אובייקט מעבר מרגיע. כי בגישה הדינמית מדברים על התמכרות כי אובייקט מעבר מרגיע. מענה כוזב לצורך אמיתי, יש לבן אדם צורך אמיתי שירגיע. יש לו מצוקה
אז
פנימית.
אז בעצם בחדר הטיפול הפסיכותרפי מנסים לחזור לשורש הסיבה הפנימית האישיותית או הפסיכולוגית
גם,
שבגללה האדם פיתח
כן,
את התמכות?
גם, כן, מנסים לחקור את השדה הזה, הביו-פסיכו-סוציו-רוחנית, להסתכל על זה בהיבט האורגני התורשתי, להסתכל על זה בהיבט מה קרה לי כשהייתי ילד, ברמה הסוציאלית, ברמה אורגנית, האם נולדתי בן אדם בריא, האם הייתי ילד בריא, או שהייתי ילד חולה, או שקרה לי משהו.
כן.
וכו' וכו'. וברמה החברתית כמובן, וכל השאר. ברמה גם תרבותית וגם ברמה רוחנית, כן, עד כמה הייתי בן אדם שהוא קשור למשהו שהוא לא קשור לגורם אנושי. האם הייתה לי אמונה במישהו, במשהו?
איך זה קשור?
זה, אני מסתכלת, אני מפתחת את השיח על הגורם הזה מתוך הגישה של 12 הצעדים, שזו תוכנית רוחנית.
הזכרת אותה קצת קודם, כן. את יכולה להרחיב עליה? אני יודעת שהקימו אותה, בהתחלה הייתה יוזמה של אלכוהוליסטים מארצות הברית.
נכון, ב-1935 שהוקמה תוכנית שנקראת אלכוהוליסטים אנונימיים, שעד עכשיו פועלת בכל הרחבי העולם, גם בארץ, זה חברות החזקה מאוד, ולאחר מכן זה באמת התפתחו חברותות מקבילות, השנייה הייתה מכורים אנונימיים, נרקוטיקס אנונימוס ב-1953, וכן הלאה וכן הלאה, זה הלך והתרחב.
אבל כל הקבוצות שיש כן. היום מבוססות על אותה על תוכנית.
על הבסיס ראשון. הזה של 12 צעדים ו-12 מסורות, שבעצם הן מבוססות על זה שיש שם אלמנט רוחני. זאת אומרת, זה איזשהו מקור, איזשהו כוח, שהוא כוח, גם כוח גדול אנושי, שמחור שהוא בא, הוא מבין גם, זה משהו שאני גם עושה בחדר טיפולי, השיח הזה עם בן אדם על זה שבעצם, אם הוא מופעל על ידי משהו, ולא הוא מנהל ומפעיל את הדבר הזה, אז מדובר פה בכוח גדול שמפעיל את הבן אדם. והכוח גדול הזה, סביר להניח.
כאילו ההתמכרות הופכת להיות מומשלת בתור איזו ישות חיצונית שמשפיעה על האדם, ואז האדם הוא קורבן בתוכה?
היא לא בהכרח ישות חיצונית, היא ישות שהיא מפעילה אותי. היא כוח גדול ממני, מהרצון העצמי שלי, מהרצון הטוב שלי, מכוח רצון שלי. ישות שלילית כזאת, כן, זה מומשלת, את נכון אומרת, זה הגדרה מטאפורית.
כן, כן.
ההתמכרות כמחלה בתוכנית של 12 צעדים היא מוגדרת כמטאפורה, לא כמנטל או בעיה, מחלה פסיכיאטרית. כן, זה מטאפורה, זה שימוש במטאפורה הזאת של מחלה.
כשהמטרה היא בעצם לעזור לאדם להרגיש שהוא לא אשם בזה, או שהוא לא...
גם, כן, שהוא לא שולט בזה, שזה אף על פי הרצון הטוב שלו, והכוח הרצון שלו, זה לא מספיק לו. יש משהו שמנהל אותו, והוא צריך בשביל להשתחרר מזה, הוא צריך להודות ולקבל את זה שהוא חסר עונים, ואז יש את השלב הבא בעצם של מציאת כוח גדול. ומהו הכוח גדול? זה באמת שיח מאוד רחב, פילוסופי, פסיכולוגי, רוחני.
זה לאו דווקא קובעים בשבילך שזה אלוהים, אלא כל אחד יכול...
כפי אני מבינה את זה. כפי אני יכולה להחליט שנכון להיום, הכוח גדול בשבילי זה הקבוצה, וזה הארגון הזה, וזה האנשים האלה. הם מחוץ לי, והם כוח גדול טוב, מיטיב, שרוצה לעזור לי בדרכי. וזה להתחלה, זה מספיק ביותר, ולאחר מכן זה כבר בן אדם מפתח לעצמו. את יודעת, הגדירו את זה, קארל גוסטף יונג, לא יודעת אם את מכירה אותו, שהוא אחד האנשים שאני מאוד מאוד מעריצה, שהוא כבר מזמן לא איתנו, כן? הוא היה תלמידו וחברו של פרויד בזמנו, בתחילת המאה
הקודם. פסיכואנליטיקן?
הוא פסיכואנליטיקאי, בעצם שהוא בעצם תמע את המונחים של ארכיטיפים, ושל הלא מודע הקולקטיבי, וזיכרון קולקטיבי וכו'. והוא, יש לו קשר להתפתחות של התוכנית זאת, אוקיי? הוא פגש בזמנו בן אדם בשם רולנד, שהוא היה חבריו של חברו של ביל ווילסון, שהוא בעצם אחד המייסדים של תוכנית AA, והוא בא, הבחור הזה בא אליו לטיפול מארצות הברית, הוא היה ממשפחה מאוד עמידה, והוא בא לקארל גוסטף יונג לשוויץ לטיפול, כי הוא לא יכל להפסיק לשתות. וקארל גוסטף יונג אמר לו, תקשיב חברי, לא נראה לי שאני יכול לעזור לו. ועם זאת, יש חבורה של אנשים, בזמנו זה הייתה אוקספורד גרופס, שהם עובדים לפי עקרונות רוחנים דתיים של הנוצרות הפרוטסטנטית, ושהם הצליחו להפסיק לשתות.
הוא הפנה
אותו אליהם, והוא בעצם תמע את המשפט הזה, ספיריטוס קונטרה ספיריטום, שרוח כנגד אלכוהול, שבעצם הזיקה הזאת של בן אדם, זיקה רוחנית, שיש לבן אדם עוד אינסטינקט, אינסטינקט רוחני דתי בזמנו, הם קראו לזה, ושאלכוהול הוא תחליף כוזב לטווח קצר של המימוש הצורך הזה. והוא פוגעני כמובן לטווח ארוך. כן. לטווח קצר הוא עוזר, לטווח ארוך הוא הורס את הבן אדם ואת כל הקשרים שלו ואת כל החיים שלו. וככה בעצם התפתחה, מאז זה כבר התפתחות התוכנית הזאת.
כן. והוא בסוף אותו אדם, הוא נגמל?
הוא בסוף אותו אדם, יש מכתב שהוא בעצם התכתבות בין ביל ווילסון ליונג, שהם מדברים על מה קרה, הם נעלמו עקבותיו, לא יודעים. הוא נגמל, אבל סביר להניח שהוא חזר אחר כך להשתמש, כי הם שניהם דיברו עליו בהתכתבות ביניהם, שאיפה, מה קרה עם ידידינו, הרולנד, איפה הוא נעלם.
מעניין.
כן.
טוב, אז לא היו רשתות ביל, חברתיות, אז זה היה
לא
קשה
היה,
יותר.
נכון, זה היה קשה לאתר, אבל ביל ווילסון, מאז ההערה, התעוררות רוחנית שלו, החוויה הזאת של ההתעוררות רוחנית, הוא לא הרים יותר כוסית. זאת אומרת, הוא כן... הוא והצליח להניע את התנועה השלמה הזאת, הענקית, האדירה.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, סביבת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אילו סממנים התנהגותיים יכולים לרמוז לאדם שהוא איבד שליטה, שהוא חייב לטפל בעצמו?
קודם כל שהוא מחליט שהוא צריך להסתיר את זה כל הזמן, שהוא לא יכול לעשות את זה.
שזה סוד גדול שהוא סוחב איתו.
שזה סוד גדול שהוא סוחב איתו, והוא לא יכול להישתף. כי, את יודעת, אני מכירה אנשים שהם צופים בפורנו, וזה לא סוד, הם אומרים, אני כן, אני עושה את זה. מה?
לא, גם היום זה הנורמה.
גם היום, בדיוק השיח הזה בין החוקרים ובין הקליניציסטים, איפה זה... התנהגות מינית בריאה, ואיפה זה הופך להיות לפתולוגי בעייתי.
כן, כן, כן.
אז בן אדם שהוא סוחף סוד, שהוא מרגיש הרבה אשמה, שהוא משתמש ב, למשל בצפייה בפורנו, ברגע שהוא מרגיש מוטרד, מדוכה, מפחד, במקום לפתור את זה בדרכים הנכונות, לשתף אנשים קרובים, ללכת לאיש מקצוע, לפתור את העניינים, כן, להסתכל לליבה של הבעיה, הוא הולך והוא מעונן מול מסך. וככה הוא בעצם מגביר את ההשפעה השלילית הזאת במקום לפוגג אותה, לכמה שניות הוא מפוגג אותה, אבל בעיה לא נפתרת כמובן.
אני זוכרת שקראתי בזמנו עדויות של גברים שהם מכורים לזנות, הם צרכני זנות, מה שנקרא זנאים היום, והם היו אומרים שברגע שהם מגיעים לאורגזמה, הם לא יכולים לסבול את האישה שמולם, הם נגאלים מעצמם, מעצם העובדה שהם נמצאים עכשיו במכון עיסוי, באיזה מקום מטונף מגעיל, והם סולדים מעצמם, עד ששוב פעם הם מרגישים צורך והם עושים את זה שוב. אז...
אכן כך, התחושה של סלידה, בושה, גועל, זו תחושה מאוד מאפיינת. גם מיד אחרי האקט, לא משנה האם זה אקט, שוב פעם, אנחנו מדברים פה, מה שאת נתת דוגמה עכשיו, זה התנהגות בדיאדית או יותר, היא מערבת עוד אנשים, היא מערבת החפצה של אנשים האלה, אנשים שהם, כמו שאת קראת להם, כן, הם אלה שצורכים זנות בצורה קומפולסיבית.
אבל גם, כן, גם פורנו זה החפצה
גם
של,
פורנו, ה... כמובן, אישה,
של השחקנית שהיום,
כמובן,
שאני צופה בה.
כמובן, רק שפה באמת יש את המפגש האנושי הזה, האישי, עם כן. האובייקט הזה שאתה הופך את הבן אדם הזה, ולא רק את הנשים האלה, או גברים האלה, תלוי, כן, איפה אני עושה את הדבר הזה, איפה אני פורק את הדחף הזה, זה החפצה. נרקסיסטיות, אגב, היא גם, כן, יש קורלציה חיובית בין ההתמכרויות מכורים לבין הנרקסיסטיות.
הפרעת אישיות נרקסיסטית.
לא בהכרח הפרעת אישיות נרקסיסטית, קווים נרקסיסטיים באישיות. הנרקסיסטיות מופנמת, יש מבדילים בין כמה סוגים, נרקסיזם זה... גם תחום כזה מאוד מאוד רחב בפני עצמו, אבל בהחלט יש, קודם כל יש באמת הקשר בין הנרקסיסטיות לבין התמכרויות, ויותר בקרב מכורים למין, לעומת מחקר של החוקרים שלנו, של דוקטור יניב ופרטי ועמיתיו, שהוא מ-2019, הם בעצם מצאו הבדלים גם כן בפרופיל בין מכורים למין לבין המכורים לחומרים, הם מצאו פחות חמלה עצמית וביטחון עצמי בקרב מכורים למין, ויותר נרקסיסטיות, לעומת מכורים לסמים, לחומרים.
מעניין.
כן.
והיה להם הסבר, או הסבר השערתי שלהם?
ההסבר השערתי, האמת שבעצם ההתנהגות מינית קומפולסיבית מאפשרת להסדיר יותר את הפגיעה הנרקסיסטית של בן אדם.
יש גם קשר בין התמכרות להפרעות קשב וריכוז. מה הקשר בדיוק?
אני טועה, אני הולכת לחקור את זה קצת יותר בהמשך באקדמיה, אני טועה שהרבה מאוד, אם לא רוב, מכורים, הם מופרעי קשב לא מאובחנים בילדות, או מאובחנים אך לא קיבלו מענה עולם ונכון וטיפול ראוי, ואז זה היה, הייתה צריכת, למשל, צריכת כדורים ללא זה שמישהו שומר עליהם, ומישהו שמפקח בעצם על תהליך. זה של צריכת נטילת תרופות ושימוש לרע, אני מכירה את הנערים...
כן, כמו התמכרות לריטלין באמת.
כן, כן, כן.
בקרב אנשים שקיבלו מרשם, כי יש להם הפרעת קשב וריכוז, והם הופכים את זה.
בדיוק, אבל מדובר בבני נוער, ושהם היו לבד בתוך ההתמודדות הזאת, ומעבר שלקחו אותם לאבחון, והם הופכנו, והם קיבלו את הטיפול תרופתי, אף אחד לא היה ולא נתן להם תיווך של הדבר הזה.
כן, כן.
ואז בעצם גם אנחנו רואים שם שימוש לרע.
גם הרבה פעמים ההורים לא יודעים בכלל מה זה הכדור הזה שהילדים מקבלים.
תראי, בימינו כבר אי אפשר להגיד את זה, כבר המידע מונגש לנו עם כפית זהב, יש מיליון מקורות מידע, פודקאסטים, כתבות, מאמרים, קבוצות פייסבוק, והמידע מונגש מאוד. בזמנו כן, לפני 20, אפילו 10 שנה זה היה הרבה פחות, ואני כן רואה באמת האנשים האלה שהם אנשי מופרי קשב לא מאובחנים, כי הם מדווחים את אותם חוויות, כאילו, אם תקחי עכשיו ילד או נער עם הפרעת קשב, שהוא עוד לא קיבל טיפול ולא קיבל תיווך לזה, והוא מתאר חוויות של ניכור, של רגישות יתר, למשל רגישות יתר, זה משהו ש...
כמו הפרופיל האישיותי של
המחור. כן, בדיוק, בדיוק. יש הרבה מאוד מאפיינים משותפים, זהים ברמה שהם מתארים את אותה החוויה. החוויה הזאת בלי אור, להסתובב בעולם הזה, כאילו שאין עליך שכבת אור. שמגינה עליך, כל דבר מפריע לך, כל דבר חודר לתוכך, כל דבר אתה תופס אותו ומתמודד אותו בווליום הרבה יותר גבוה.
בגלל זה הפנייה לרוחניות אולי, להפיק הרוחני, כדי להרגיש שאתה חלק ממשהו יותר גדול, ואתה לא
שיש
לבד.
שיש לך, נכון, המרכיב שלה שמפוגג בדידות, האמונה והכוח התרפורטי של האמונה, ההתייחסות לבעיה, דרך הפילוסופיה הזאת מאפשרת להתמקד בפתרון ולא בבעיה.
וגם משמעות, זה נותן בטח משמעות
ענקית. כמובן, וגם משמעות, וגם המקור הכוח שאתה יכול להיות מחובר אליו, אם אתה מחליט שזה משהו שאתה בוחר בו, אתה יכול להיות מחובר אליו 24/7. משהו שאתה לא יכול, אף אחד מאיתנו, כולל אותי, אותך וכל האנשים בעולם, לא יכולים לאפשר לעצמנו להיות תלויים ככה בגורם האנושי. כי גורם האנושי, במיוחד שבנובר באנשים אלה, גורם האנושי ירזב אותם לא פעם ולא כן, פעמיים, והמשבר כן. אימון זה משהו שגם כן מדובר שם.
מה תמליצי למישהי או מישהו שחושדים שהבן בת זוג שלהם מכור לפורנו? האם צריכים לדבר איתם? פעם היו עושים, הייתה אפילו תוכנית, קראו לה אינטרוונשן, שלקחו את כל החברים והמשפחה, וברגע שהבן אדם המכור בא, נכנס לחדר, אז כולם כזה אמרו לו, תקשיב, אנחנו צריכים לדבר, אתה מכור, אתה צריך ללכת לגמילה, זה משהו שהוא, זו דרך טיפולית נכונה, או שזה רק במקרים, יכלו להרחיק את האדם?
במקרים מסוימים זה נכון, הם עושים את זה בהנחיה ובליווי של איש מקצוע, שיודע איך לעשות את זה נכון, שיודע לדבר וללמד אנשים האלה לדבר שפה מוטיבציונית. כן, זה אחד הדרכים שעדיין משתמשים בה, לא תמיד, לא עם כל אחד. אז זו דרך אחת, שהיא אולי פחות נפוצה מאשר שזה היה פעם, כי לא, אנחנו לא רוצים כאילו לגרום לבן אדם עוד יותר נזק. למשל, כן, יש מצבים כן. שזה בלתי...
גם הרבה פעמים הבושה היא גם של בן בת הזוג, שמרגישים שהבן זוג שלהם כן. הוא מכור, ואז מה, עכשיו אני אספר את זה להורים שלי, להורים שלו.
תלוי גם באיזה התמכרות מדובר. כן. אם מדובר בהתמכרות לאלכוהול, זה הרבה יותר קל לעשות, מאשר שמדובר בהתמכרות למין או לפורנו, או צריכת זנות, או כל דבר שהוא בתוך הדבר הזה.
בגלל אלמנט הבושה שעוקפת המיניות. שהוא עדיין נכון, מאוד
נכון,
דומיננטי.
נכון, שזה עדיין טאבו, למרות שמדברים על זה הרבה, והנה הפודקאסט שלך הוא ההוכחה לזה.
כן.
הנרמול זה עוד רחוק מלהיות מנורמל, והמיניות, השיח על מיניות בריאה, שכמה חוקרים כן בארץ, ביניהם יניב ופרטי, שהוא מהמם והוא מנגיש את הנושא הזה בצורה מהממת. מדברים על זה, כן, וחוקרים את זה, עדיין זה רחוק כמובן מלהיות מנורמל ועם שיח פתוח במשפחות, שוב פעם, סוכן הראשוני זה בני משפחה.
כן, כן, כן.
ועד כמה שהנושא הזה מדובר מגילאים צעירים, בלי הסתרות, בהתאם לכמובן היכולות הקוגניטיביים ורגשים של הילד ונער וכו', אחר כך, ככה יש סיכוי יותר גדול לבן אדם, לגדול בן אדם בריא בנושא הזה ומקבל את עצמו.
אז מה תמליצי לעשות לבן בת זוג שחושדים שהבן זוג שלהם הוא מכור?
אני אמליץ לקרוא. יש, קודם כל יש תוכניות לעזרה עצמית ויש יש להם אתרי אינטרנט, כמו שתוכנית SSA או תוכנית SAA, שהיא תוכנית יותר רכה, טיפה תוכנית יותר רכה בהגדרת מה זה ניקיון ומה זה התמכרות בקרב אנשים שהגיעו לה וביקשו עזרה. יש תוכנית S-Anon, שהיא מיועדת לבני לנשות או כן, אנשים הקרובים שהם בעצם נמצאים שם ברקע.
והיא נותנת את הכלים באמת.
והיא בעצם גם תוכנית, כמו שאז בזמנו שהתפתחה AA, אז לואיס, שאשתו של ביל ווילסון, הם בעצם פתחו קבוצה לנשות של אלכוהוליסטים. אלאנון, כן, שהתוכנית עדיין קיימת, פועלת
מתוך
ועוזרת.
מתוך הבנה שלא רק המחור נמצא בבעיה הזאת לבד, אלא גם המשפחה
שזה
שלו.
שזה מערכתי, שזאת בעיה מערכתית, שזה לא הוא השעיר להזזל הנושא את הדבר הזה בעצמו. זה שאיך זה התפתח, זה יכול להיות קשור למאפיינים האישיים שלו ולטראומות
כן,
שלו
כן,
ולרקע
כן,
שלו.
כמובן.
זה איך זה ממשיך לפעול בתוך המעגל המשפחתי. זה כבר משהו שהדינמיקה הזאת, הדינמיקה הזאת צריכה להיות לצאת לאור, וצריכים לעבור שינויים בדרך כלל כל הבני משפחה. שוב פעם, תלוי מעד כמה הידרדרות כבר קורית במשפחה. עד כמה היא לא רק חושדת וחוששת, היא ראיתה, היא תפסה אותו, מה היא עשתה עם זה, איך היא פועלת, האם היא באובססיביות פותחת ובודקת לו טלפון ומחשב ועוקבת אחריו
כן,
באובססיה.
כן, כן.
תלוי שוב פעם כל מקרה לגופו. אז אמרתי, זה קודם כל יש באמת הרבה מידע מימן באינטרנט, יש מחקרים.
היית ממליצה גם לבת זוג, למשל, החושדת ללכת לטיפול בעצמה, כדי לעזר באיש מקצוע, יש את מקצוע?
לייעוץ, קודם כל, כן, לייעוץ, לליווי, באמת שככה תוכל להתאר ולהביא את המצב, במידה והיא לא יכולה לדבר עדיין, היא לא יודעת איך לדבר עדיין עם בן זוג.
כן.
או בת זוג, שוב
כן,
פעם,
אני גם לא רוצה גם להבריח, כן. וגם לא לבודד אותו, כי לפעמים החשש הוא שהבן אדם ירגיש עוד יותר לבד עכשיו. זאת אומרת, מספיק, הוא גם מחור והוא מרגיש לבד, וגם עכשיו באים עליו בטענות.
הבני משפחה בדרך כלל, שזה נשות בדרך כלל של גברים האלה, הן מרגישות כל כך פגועות, שהן לא כל כך רואות עכשיו להבריח אותו, או לא להבריח, הן פגועות מאוד, הן בדרך כלל שמות אולטימטום, או שאתה הולך לטיפול, או שאני אעזוב, או שכל מיני, מה שאנחנו קוראים מוטיבציה חיצונית. והמטרה שלנו כבר בתהליך להגיע במידה ובן אדם בא, לא מתוך שהוא מחפש טיפול, כי הרבה פעמים מתקשרות, בדרך כלל מתקשרות, נשות של מחורים למין, אליי. כן, אני עכשיו מדברת על מה שאני חווה
כן,
בקליניקה.
כן, כן.
ואז אני אומרת, למה הוא בעצם לא פונה אליי? אני מאוד ממליצה שהוא יפנה אליי. וככה זה, הרבה פעמים זה קורה ככה. ולפעמים זה כן קורה, וכמובן העבודה היא תהיה אחרת מאשר שבן אדם שפונה בעצמו ואומר, אני במצוקה, אני צריך עזרה, תגידי לי מה אני עושה, תעזרי לי, יש לי בעיה, מה אני עושה?
כן, כן.
אז זה עבודה אחרת לגמרי, כמובן.
אילו גישות טיפוליות באמת את משתמשת בהן בקליניקה?
אני בכלל מאמינה בטיפול משולב. אני לא דוגלת בחשיבה שזה יש גישה אחת, אני מאוד מאמינה בעקרונות וכלים מתוך גישה של 12 הצעדים. היא לא מוגדרת כגישה טיפול פורמלית, זה יותר באמת, אנחנו, למרות שאנחנו כן נראה את כל מה שיש ב-12 הצעדים, אנחנו כן נראה בכל מיני גישות, ב-CBT, ב-DBT, האם זה מדובר בבודיזם, והאם זה מדובר בפסיכואנליזה קלאסית וטיפול דינמי, האם זה מדובר באימון, בגישות האימוניות של הקואוצ'ינג, אנחנו באמת נראה שם הטיפול התייחסותי, הטיפול קיומי אקזיסטנציאנליסטי, זאת אומרת, אנחנו נראה בתוכנית זאת, מרכיבים וכלים ועקרונות מכל מיני גישות, אז אני כן מאמינה בלשלב. אני כן מאמינה בלשלב בהתאם לבן אדם. אני, שוב פעם, כמו שאני אומרת, קודם כל זה קשר, כי בן אדם, קודם כל אני דוגלת באמונה ובראייה טיפולית, שזה קודם כל ליצור קשר עם בן אדם, כי אם נוצר...
אמון.
אמון, קשר, uh-huh. כן. ברית טיפולית, אנחנו קוראים נחמד. לזה, בשפה הטיפולית. ואם זה נוצר, אז זה סך הכל שני בני אדם, שאחד מהם הביא בעיה. ובגישה כזאת, כשאני מסתכלת על הדבר הזה, אז קוראים ניסים. בעיניי זה ניסים, כי באמת לראות בן אדם שהוא היה כבול, וכבוי כזה, וחבוי כזה, ומאוד אומלל ומדוכה, וחרד ומפחד, לראות אותו צומח ככה לאור, וקוראים לו שינויים, ויש לו ניצוץ בעיניים, ומשמעות שמגיעה, ורצון לחיות, והפגיעה שנעצרת. זה נס בעיניי.
מדהים, כל... לחלוטין, ממש. כן. לסיום, יש לך אולי איזה מסר מעודד למחורים או מחורות שאולי מאזינים לנו, והם עדיין לא עזרו את האומץ ככה לטפל בעצמם, אבל הם מבינים את זה על עצמם, שיש להם איזושהי בעיה.
כן, המסר הוא העיקרי שאפשר לצאת מזה, זה לא, זהו, הגורל אמר וגזירת הגזר דין כזה, אפשר לצאת מזה, אפשר לחיות וליהנות מהחיים האלה בלי שנפגע בעצמנו, ויש הרבה מקורות כוח והרבה משאבים, שהמשאב באמת הכי נגיש וגם חינמי, זה קבוצות לעזרה עצמית, ואני ממליצה לכל אחד ואחד, יש ארגונים, של SA ו-SAA, שבאתרי אינטרנט שלהם אפשר, יש גם שאלונים לאבחון עצמי. ואז בן אדם יכול לעבור על זה, והוא לא יכול, הוא מול עצמו, הוא יכול לשקר לאנשים אחרים, אבל כמה אנחנו יכולים כבר להחזיק את זה עם עצמנו, ולהכחיש את זה ולשקר לעצמנו. ואם רואים שיש לנו, שאני תיקן על השאלות האלה, אז יש גם אנשי מקצוע, ושוב פעם, בראש ובראשונה אני אומרת, יש תוכניות לעזרה עצמית כמו SA ו-SAA, שאני פשוט אומרת, כן, להקליד את זה בגוגל, אמר גוגל עושה לנו עבודה נהדרת, ואז יש מספרי טלפון של קו חם, שאפשר להתקשר, וזה אנונימי ודיסקרטי, ובאמת אנשים שם, זה לא סתם נקרא אנונימוס הזה, הוא לא סתם מופיע שם בשביל לשמור על אנשים האלה, ושזה יהיה הרבה יותר נגיש להם.
וגם אף פעם לא מאוחר לקבל עזרה.
אף פעם לא מאוחר לקבל עזרה, בהחלט. אני רואה כל כך הרבה מקרים שאנשים כן אמנם בזבזו כמה שנים בדבר הזה, בדבר האפל הזה והפוגני, ובסופו של דבר יוצאים לאור, ואז הכל בסדר, והחלמה היא אפשרית, כמו שאומרים בתוכנית.
סופיה, את מדהימה, היה לי העונג. תודה רבה.
וגם לי, זה ככה זרה מאוד מהר, אני בשוק שזה באמת עבר לנו מהר כל כך.
כן.
תודה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.